טוב, שבוע טוב, חודש טוב. אנחנו ממשיכים פרק י"ז בנתיב העבודה, אנחנו בדף קכ"ח, שאל המהר"ל שאלה גדולה, מדוע הנוסח של הברכה המוציא לכם מן הארץ? זאת הייתה השאלה שהמהר"ל שאל, וכמובן כוונתו הייתה לשאול מדוע לא המוציא לכם מן האדמה, שהרי מצאנו ברכה שכן רבותינו השתמשו בביטוי אדמה, בורא פרי האדמה. אז מה קרה שלגבי הלחם הם השתמשו דווקא בביטוי הארץ? כלומר, המהר"ל מבין שיש הבחנה בקכ"ח עמודה שמאלית. כלומר, המהר"ל מבין שיש הבחנה בין המילה ארץ למילה אדמה. ההסבר הראשון שקיבלנו ממנו הוא שארץ בא לציין את מה שמקיים את האדם. אדם חי על פני כדור הארץ, לא האדמה. המילה אדמה יותר מבטא את עניין החומר. לכן אתה אומר שאתה לוקח ביד רגב אדמה, אתה לא לוקח רגב ארץ, אתה לוקח רגב אדמה. כלומר, בקיצור, אם נסכם את הבנתו, אדמה מציינת עניין פרטי, ארץ מציינת עניין כללי, מרחב קיומו של האדם, המקום שבו האדם יכול לחיות, שהחיים של אדם יכולים להתגלות. לעומת זה, המילה אדמה זה לא להגיד חומך כזה, דווקא. לכן, כיוון שרבותינו באו להגיד שבעצם הלחם הוא קיומו של האדם, זה מה שחכמים רצו להגיד בברכה המוציא לחם מן הארץ, שבעצם הלחם הוא עצם קיומו של האדם, עיקר קיומו של האדם, לכן הם ביטו את זה בנוסח המוציא לחם מן הארץ ולא מן האדמה, כדי להגיד שהלחם זה לא חומר רק, אלא זה בכלל דבר מקיים. ממשיך המהר"ל ואומר, הוא במדרש על פסוק זה, איזה פסוק? והארץ לעולם עומדת. ככה אמר שלמה בקהלת, והארץ לעולם עומדת. אתם רואים ששלמה המלך פה השתמש במילה ארץ. במדרש שמביא עכשיו המהר"ל כתוב, לעתיד לבוא הכל מתחדש, השמיים, שנאמר כי שמיים כעשן נמלחו, וכתיב, ככה כתוב בנביא ישעיה, וכתיב עוד בנביא ישעיה, וחפרה לבנה ובושה החמה. והמשך הפסוק הקודם, כי שמיים כעשן ימלחו והארץ כבגד תבלה. מה זאת אומרת הארץ כבגד תבלה? אז בוא אסביר לך איזה חידוש יהיה. כמו שפושט את הבגד וחוזר ולובש אותו. זאת אומרת, יש יסוד בארץ שלא משתנה. כמו שאדם, כן, הוא לא משנה את גופו, הוא מחליף את בגדו, אבל עצם גופו נשאר אותו גוף, רק על זה הוא מחליף בגדים כל הזמן. אז הוא אומר בעצם המדרש, שלמרות שלעתיד יבוא יהיה חידוש, אבל החידוש הוא לא ביטול גמור של המציאות, אלא התחדשות המציאות הקיימת בצורתה החיצונית. כמו שהיום אדם לובש בגד לבן, מחר בגד צבע אחר. אבל זה סך הכל אותו אדם בשינויים מסוימים. זה המדרש על הפסוק, והארץ לעולם עומדת. זאת אומרת, על ארץ מציינת מה? דבר עמיד, קיומי, יציב. כן? לעומת זה יכולה להיות רעידת אדמה. האדמה רועדת. אבל כדור הארץ בכללותו נשאר מקום קיומו של אדם. זה בא לציין את מידת היציבות, את מידת ההוויה הכוללת המאפשרת לאדם להיות בעולם. ודבר זה פירשנו גם כן בתחילת מסכת אבות, אצל ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ. הנה עוד פעם מופיע שם הביטוי ארץ. שם המהר"ל מסביר שבעצם המילה ארץ היא מציינת לא רק את המקום, מקום קיומו של האדם בעולם הזה, אלא גם עולם הבא, פילי פלאים. המילה ארץ, לעולם ירשו הארץ, זה בא לציין את העולם הבא. כלומר, זה כל כך יציב שאפשר להשתמש במילה ארץ כדי לכוון אל עולם הבא. יעמך כולם צדיקים. כן? על מה נאמר? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. תחילת אבות. מתחילים ככה אמירת אבות, פרקי אבות. ויאמר כולם צדיקים. לעולם ירשו ארץ. כן? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זאת אומרת, המילה ארץ היא באה בעצם לציין דבר מאוד מאוד קבוע, יציב. ופירשנו דבר זה גם כן בנתיב הענווה, ואם כן, עכשיו ברור שכשחכמים בחרו את הברכה המוציא לחם מן הארץ, חכמים בחרו דווקא בכוונה את המילה ארץ, כדי להגיד שאל הלחם מחבר את האדם לדבר מאוד קיומי, מאוד יציב. ודבר זה יש לך לדעת עוד ולהבין, כי הארץ קיום הכל. זה המקום בבריאה שהקדוש ברוך הוא בחר לתת קיום לכל. עד עכשיו לא הצליחו עם כל המחקרים וכל המשלוחים לפלנטות אחרות להוכיח שיש קיום חיים במקום אחר חוץ מהארץ. ודבר זה יש לך לדעת עוד ולהבין, כי הארץ קיום הכל, שהרי הארץ נושא הכל. נושא במובן שהוא משמש כבסיס הקיום. למשל, כל בוקר ברכות השחר, רוקה הארץ על המים. מקום יציב. על זה אנחנו מודים לשם כל בוקר כשאנחנו מתעוררים, שיש לנו על מה לשים את הרגליים, אבל לא רק את הרגליים, שיש לנו בכלל מקום להתקיים בעולם. והיא מקום לכל הנבראים התחתונים. וכבר ביארנו כי המקום נותן קיום אל הכל. אתם יודעים שזה חידוש גדול של המהר"ל, שהשורש של המילה מקום הוא קיום. קום. זה נותן תקומה. המקום נותן תקומה. כלומר, לנו יש הבנה שטחית, שזה בכלל לא משנה איפה אדם נמצא, ואיפה כל נברא נמצא. הוא יכול להיות פה, יכול להיות שם. וזה לא נכון. המקום הוא מאוד שייך לקיומו של אדם. לכן, עם ישראל, מקום קיומו הוא ארץ ישראל. לא כדבר מזדמן ואפשרי, וכדבר מקרי וארעי. לא, בכלל לא. כן? בחוץ לארץ ישראל, המקום שלנו בהשלה. אנחנו חיים שם בהשלה. לכן המקום, הקיום שלנו שם הוא לא מובטח בכלל. ארץ ישראל זה מקום קיומנו המהותי. וככה כתוב בסוף התורה, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. זאת אומרת, כל עם ועם בגבולות שלו, במקום שמקיים אותו. הסינים לא היו יכולים לחיות במקום אחר, כעם, להתפתח. אפשר בזמן מה, כן, רוח, אפשר תזוזות. אבל כהוויה כוללת, לכל אחד יש מקום שמקיים אותו. זה דבר עקרוני מאוד להבין את זה. המקום והזמן זה פרמטרים מאוד מאוד קבועים בקיומו של כל נברא ונברא. ראין למעלה בפרק ד' אצל הקובע מקום לתפילתו. תמצא מבורך כי המקום נותן קיום על הדבר שעומד בו. ולכך מן הארץ יוצא הדבר שהוא קיום וסועד הלב גם כן. זאת אומרת, מה שהמהר"ל רוצה עכשיו להסביר, שעליכם דווקא צריך לצאת מן הארץ. כיוון שהקדוש ברוך הוא החליט שעליכם הוא עיקר מזונו של האדם, ועיקר קיומו, והוא הביא לפני זה הוכחות שמשלושה מקומות אנחנו יודעים שהלחם סועד את הלב. זאת אומרת שזה הרבה יותר מאשר קיום הגוף, זה בכלל מציאות של חיים הלחם. אז לכן הלחם צריך דווקא לצאת מהמקום המקיים את האדם. זאת אומרת, יש פה שייכות מהותית בין המקום שממנו יוצא הלחם וקיומו של האדם שחי על הארץ. זה משייך את האדם למקומו והמקום לאדם, הלחם היוצא מן הארץ. לכן הברכה היא מאוד מדויקת. רק שהאדם הוא מכין על ידי אפייה עד שיצא אל הפועל הסד הזה. ולכך יש לברך המוציא לחם מן הארץ ולא מן האדמה. כי אם היה כתוב המוציא לחם מן האדמה, היינו רק משייכים את החומר. מאיפה, מאיזה חומר הלחם יוצא? מן האדמה. אבל אנחנו לא רוצים להגיד את זה, אנחנו רוצים להגיד הרבה יותר. רוצים להגיד שיש פה עניין של חיים, המוציא לחם מן הארץ. ובאולי תשאל, ואז יכולה אז להתעורר שאלה גדולה שקשורה גם לנוסח הברכה. וכי הקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ, הרי האדם הוא זה מוציא לחם מן הארץ, ואם הלחם זה דבר כל כך קיומי לאדם, למה זה לא בא ישר מן השם? כמו למשל גשם, שאדם לא זה שמביא את הגשם אלא הקדוש ברוך הוא, כן, ונתתים את ארצך. אז לכאורה, אם הדבר הזה הוא כל כך מרכזי בקיומו של אדם, למה זה צריך לעבור דרך האדם? זה שאלה מאוד רצינית. אתה צודק.
צריך, יש עניין לאבד את החיטה, להפוך אותה.
אז למה זה ככה? אתה אומר דבר נכון. כן, וזה התפך תאכל לחם. למה זה דווקא צריך להיות פה ככה? זו שאלה, זה מה שאתה אומר, זה נכון, אבל עדיין צריך להבין מאופן מהותי, למה יש דברים שאני חייב לקבל ישר מהקדש ברוך הוא, ולמה לחם צריכה, מצריכה התערבות אלוקית, התערבות לא רק אלוקית, אלא גם אנושית. למה במקרה של לחם, האדם צריך להיות באמצע? כמו שהזכרתי כבר, במסכת שבת כתוב, שעד שאדם מגיע ללחם, מהרגע שהוא צריך לחוש, זה לוקח לו 11 מלאכות.
יש לי רעיון.
מה, בוא נשמע אותו.
שהלחם יוצא מן הארץ שהיא הקרקע, והאדם הוא בין לבין, והקדוש ברוך הוא מוריד את הגשם, כדי שהחיטה תצמח.
אז אתה אומר, הופך להיות שותף.
כמובן.
כן, אבל אז אתה אומר נכון. אני שואל, למה דווקא לגבי הלחם? זה מה שאמר רוצה להסביר לנו. למה לגבי הלחם, אני רוצה שכאן האדם יהיה באמצע. הרי ברור, וככה כתוב במסכת שבת, שהקדוש ברוך הוא יכול להוציא לחם מוכן מן הארץ. ברור. יש דוגמה לזה. ולמה הקדוש ברוך הוא בינתיים מעכב את ההשפעה הזאת לא להיות ישירה על ידו? ברור דרכו, אבל לא ישירה על ידו, אלא באמצע אני רוצה אדם שיפעל. חורש, זורע, קוצר, מעמר, דש, זורע, בורר, כל הרשימה. השואלים אותנו כאן, אז מהו ההסבר לארץ רעשה גם שמיים נטפו? כן. לכאורה, כן, בפסוק שמצוטט כאן, משמע שהארץ רעשה. כן, הארץ משמיע רעש. מלשון רעש אדמה. כן. אנחנו רואים שעם כל זה שהארץ רועשת, אבל עדיין היא לא מתברקת. נכון שרעש אדמה זה מפחיד מאוד וזה משמיע רעש אדיר, אבל סוף סוף היא לא מתפרקת. כדור הארץ לא מתפרק. עם רעידות אדם הכי חזקות שיכול להיות בעולם, הכדור בכללותו לא מתפרק. אז נכון שבמקום אחד קשה לחיות, במקום אחר אפשר לחיות. זה כלל בכלל. אם יש לך מקום שקשה לחיות בו, יהיה לך מקום אחר שאפשר לחיות בו. ככה זה עובד. כי בכללותו כדור הארץ לא מתפרק. נכון שיש מקומות שיש בלגן גדול. אבל במקום אחר יהיה איפה לחיות. אז מה אומר המהר"ל עכשיו על השאלה ששאלנו? למה האדם צריך להיות באמצע? ובאולי תשאל, כי למה לא נתן השם יתברך לחם אל האדם, ולא יהיה צריך אל הכנת האדם? כמו לכל הנבראים שנתן להם, כמו שנתן להם לחם, כן? שראוי להיות פרנסתם ליתר נבראים, ישר? בלי שהם צריכים לתרוח, לעשות כל מיני מלאכות. קבלו, ישר. ודבר זה ביארו במדרש. מה אמרו שם? שאל טורנוס רופוס הרשע. טורנוס רופוס הרשע היה פילוסוף בזמן רבי עקיבא.
רומי?
כן, אבל פילוסוף יווני. כן. זאת אומרת, הוא היה בא בטענות פילוסופיות נגד רבי עקיבא. ואתם יודעים, כל הדורות אהבו להתווכח עם החכמים. אז הוא אהב להתווכח עם רבי עקיבא, והוא שאל אותו כך: מה יותר טוב? איזה מעשים נעים? של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? ככה הוא שאל אותו. אמר לו, של בשר ודם. רבי עקיבא אומר לו, של בשר ודם. מה? אתה, רבי עקיבא, אומר שמעשה אדם יותר נעים ממעשה השם. אמר לו טורנוס רופוס, ראית השמיים והארץ? יכול האדם לעשות כיוצא בהם? אז הוא רוצה להקשות עליו. הוא אומר, מה פתאום? תסתכל פילי הבריאה. וכי אדם היה יכול לברוא בריאה כזאת יפה? מה פתאום? איך אתה יכול לייחס לאדם יתרון על מעשה השם? כן? אמר לו רבי עקיבא, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות שאין שולטים עליו. אל תחפש לי דברים שאין לאדם השגה בהם. כשאתה רוצה להשוות, אתה צריך להשוות על אותה רמה. ברור שאני יודע שהקדוש ברוך הוא עשה את העולם. בקיצור, אומר לו רבי עקיבא, אל תבוא להגיד לי עכשיו שהקדוש ברוך הוא זה שברא את פילי הבריאה. אני יודע, אני שואל אותך בדבר דומה, שווה, מה עדיף? אלא אמור דברים שהם מצויים בבני אדם. אמר לו, למה אתם מולים? הכוונה היא כזאת. אז טורנוס רופוס שלף את הקלף. אמר לו, שמע, אני רוצה להבין דבר אחד. אתם היהודים עושים מתערבים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בלי ברית מילה? מה זה טבע? מה אתם מתערבים? מה אתם חושבים להשלים משהו במעשה הבורא? אמר לו, אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואל. אני אומר לו, כי אני חשבת, אתה חושב שאני לא ידעתי אם אתה רוצה להגיע? אני מכיר אותך מזמן, אני יודע בדיוק למה אתה מתכוון. מה הייתה הכוונה של טונוס רופוס הרשע?
להגיע לשאלה על הברית מילה.
ברור, ולמה הוא רצה לשאול על הברית מילה?
למה?
למה? מה אתה אומר? למה רבי עקיבא ידע שלזה הוא רוצה להגיע? למה? כי הפילוסופים, מה היוונים טענו? תשאיר את הטבע כמו שהוא. תשאיר את הטבע ברוטו. אל תתחיל לעדן אותו ולתקן אותו ולשכלל אותו ולשפר אותו. ברוטו אנחנו רוצים טבע. האדם עם היצרים שלו, האדם עם הכוח שלו והעוצמה שלו. איך היוונים היו מתחרים, אתם יודעים? תחרויות? ערומים? איך שאנחנו, וזאת התרבות שהם רצו להשליט עלינו, חנוכה.
זה דומה לנאצים, לא?
כן, ברור. מה זה דומה להם? הם ישבו משם. ולכך הקדמתי ואמרתי לך, אומר לו רבי עקיבא, אני מכיר את הכוונות שלך, ואני כבר הכנתי את התשובה, ואמרתי לך שמעשה בני אדם נעים משל הקדוש ברוך הוא. הביא לו רבי עקיבא שיבולים וגלוסקאות. רבי עקיבא עשה איתו תרגיל על חם. בצלחת אחת שם לו חיטה, ככה כמו שקוצרים אותה מן השדה, שיבולים. בצלחת השנייה לחמניה מאנג'ה. ואז הוא שאל אותו, טוב, מה אתה רוצה לאכול? טונוס רופוס, מה אתה רוצה לאכול? אתה רוצה את החיטה? לאכול כמו חמור? או אתה רוצה לאכול את הלחמניה הטריה? הנה, מסקנה? מעשה אדם נעים.
השאלה אם זה איך אפשר לקבל את זה בשלמות? ברור שהעולם לא עד שהאדם יתקן, זו המטרה של הבריאה. עכשיו, באופן כללי איך אפשר להגיד, הרי הקדוש ברוך הוא הרי יכל לעשות את זה ככה, או שיכל, ודאי שאנחנו יכולים להגיד גם שהקדוש ברוך הוא, הבריאה שלו הרבה יותר נעה ממה שאדם יכול לעשות.
או, יפה מאוד. מה שמך?
שחר
אומר ככה, אבל אני מבין שאם זה יצא ככה, זה מכוון מאת הבורא שזה יהיה ככה. כי ברור שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות דבר מושלם. אלא אם הקדוש ברוך הוא יצריך התערבות האדם, סימן שהקדוש ברוך הוא רצה בזה משהו שמכוון למדרגת האדם. וזה מה שאנחנו צריכים להבין. את זה רבי עקיבא לימד את טונוס רופוס. טונוס רופוס, תפיסת עולמו היא שהאדם מונח בעולם. אתה שחקן. אתה מונח על הבמה. אבל אתה בטח לא יכול לשנות את העולם, אתה לא יכול לשנות את עצמך. אתה בסך הכל שחקן, צופה, מדי פעם משחק, משחק. לא השפעה ממשית על מה שקורה בעולם. המציאות הטבעית היא גוברת. היא לא מאפשרת לאדם באופן אמיתי לשנות את העולם לטובה. אי אפשר. קבל את המציאות כפי שהיא. לכן, מה שאתה רוצה לעשות ברית מילה? מה אתה רוצה לעשות עם ברית מילה? אתה רוצה להשלים משהו? תקן משהו? שפר משהו? מה זה הסיפורים האלה? עכשיו, המהר"ל יסביר לנו את עומק המדרש הזה. פירוש, כי הגלוסקאות הם מעשי האדם. ואמר לו, וכי אין יותר נעים הם מן התבואה שיוצאת מן הארץ. הרי אתה חייב להודות שהגלוסקאות האלה נראות הרבה יותר טוב והרבה יותר יפה, והם בטח המטרה של החיטה. כלומר, כשיוצאות הגלוסקאות הלחמניות האלה הטריות, הטובות, בטח לזה התכוון השם. זאת אומרת, רבי עקיבא אומר לרבי לטורנוס רופוס הרשע, תדע לך שכשאתה רואה את החיטה ואתה רואה את הגלוסקאות, המטרה של הקדוש ברוך הוא זה לא שבעולם יהיה חיטה. המטרה של הקדוש ברוך הוא זה שבעולם יהיו הגלוסקאות האלה. ומפני שהיה סובר טורנוס רופוס הרשע, כי מעשי האדם פחותים אין ממעשי הטבע. הטבע גובר. לכן במה עסקו הפילוסופים? בלימוד הטבע. לעד את החוקים שלו, את הכללים שבו, והאדם צריך ללמוד לחיות שם בתוך זה. במה שהטבע פעל אלוקים, ואפשר לייחס את זה למה? דווקא למעשה השם. אתם יודעים, הרי הכוזרי מסביר בתחילת הספר שלו את התזה של הפילוסופים, שאחרי שבאמת העולם נברא איך שהוא נברא, הרי בכלל הקדוש ברוך הוא הסתלק מן העולם. זאת אומרת, אין אפשרות עכשיו כבר לשנות. טבע זה מלשון טבוע, מטבע, זהו. יש חותם, ככה זה יהיה, לא ישתנה. לא שייך לשנות. כי אפילו אם תגיד שהטבע הוא פרי מעשיו של הבורא, אבל הוא ממזמן כבר הלך, זהו, נגמר. הוא לא מתערב כבר, הוא לא מתעסק בזה. אין לו עניין בזה. ככה הוא סבר. במה שהטבע פעל אלוקים, לכך סבר שהמילה יותר פחותה מן האורלה. אתם מקלקלים, אמר טורנוס רופוס לרבי עקיבא. מה אתם מזמינים מועל עם סכין חותך? מה זה הקלקולים האלה שהוא עושה?
כאילו המילה זה טבע האדם ולכן הוא צריך לגוע בזה?
לא! הברית בלי מילה זה טבע האדם. אסור לנגוע בזה. כן, לזה היית הבנת. כן, בטח, זה בדיוק מה שאומר. זה טבע האדם. תשאיר את העסק ככה. מה אתה מקלקל? בל תשחית. מה אתה חותך? ככה הוא טען. שהמילה יותר פחותה מן האורלה, אדרבה, צריך אורלה. כי ככה האדם נברא. שהיא מעשה הטבע שפעל השם יתברך. ואילו המילה מעשה האדם. עכשיו בוא נראה מה ישיב רבי עקיבא. טענה קשה, קושיה, קושיה על ברית מילה, כן? וישיב לו שאין הדבר כך, כי מעשה האדם במה שהוא פעולת בעל שכל, לכך הוא יותר במדרגה מן הטבע, שהוא כוח חומרי בלבד. וכמו שהוכיח לו מן החיטים שהוא פה על הטבע והוא חסר, עד שיושלם על ידי האדם השכלי, שמזה תראה כי פה על שכלי הוא על הטבע. מה מחדש רבי עקיבא לאותו רשע? הוא מחדש לו שכשאדם פועל בטבע, הוא מכניס לטבע מה שחסר לטבע. ומה חסר לטבע? חוכמה.
הוא פועל באופן אינסטינקטיבי?
הטבע פועל באופן עיוור. הטבע פועל באופן חומרי. יש חוקים קבועים, תבועים. אין פה חוכמה מבחינה. רואים את זה שהטבע הוא עיוור. הטבע הוא לא מבחין. כולם מקבלים אותו דבר. אם אדם נופל, כולם נופלים ומקבלים מכה. אין הבחנה. הוא לא יגיד, טוב, אם זה רשע שנופל, שיקבל מכה חזקה. אם זה צדיק שנופל, לא יקבל מכה. לא. זה עיוור. הטבע הוא עיוור. אין בו דעת. מה התפקיד שקיבל האדם? אין בו דעת בפועל. מה התפקיד שקיבל האדם? לעורר את המציאות של החוכמה בטבע. זה התפקיד של האדם. מה האדם צריך להביא לעולם? את החוכמה, את ההערה האלוקית. כי הטבע בזה שהוא נברא חומרי הוא מאוד רחוק בפועל מהמדרגה האלוקית של בעשרה מאמרות נברא העולם. ותפקיד האדם זה לעורר את החוכמה שבטבע. על ידי חוכמתו האדם משלים את המדרגה הטבעית, הוא מביא לטבע נשמה, אחרת זה חומר מת. והתפקיד של האדם זה להחיות, והחיים זה דעת, זה החיים, זה צלם אלוקים שבאדם. אבל בשביל זה צריך לדעת את הסוד של האדם. הוא טורנוס רופוס לא יודע את סוד האדם. בשבילו האדם זה רק שחקן פה. לכן היוונים המציאו תיאטרון, רק עושים כל היום הצגות, חיים בהצגות. לא מאמינים לא מאמינים בעומק כוחו של האדם ובתפקידו האדיר שיש לאדם. שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם חוכמה, אתה חונן לאדם בינה, כדי שהאדם יעורר ויעלה את הטבע חזרה למדרגה האלוקית שהטבע עזב. הטבע עזב את המדרגה האלוקית בפועל. והאדם זה תפקידו לחבר ולקשר חזרה את הטבע החומרי למדרגה האלוקית. ואיך הוא עושה את זה? על ידי החוכמה שבו, על ידי צלם אלוקים שבו. זה מה שרבי עקיבא מלמד את אותו טורנוס רופוס. מה אתה חושב שכשאנחנו עושים מעשה, אנחנו עושים מעשה סתם? כשאנחנו עושים ברית מילה, אתה חושב שאנחנו עושים סתם ברית מילה? מעשה לחתוך? זה מעשה שיש בו חוכמה אדירה, סודות כמוסים. אנחנו מברכים על זה. כשאנחנו מברכים על דבר אחד, זה אומר שאנחנו עושים אותו מתוך חוכמה, מתוך הכרה, מתוך ידיעה, מתוך תורה. זה לא סתם שאנחנו עושים, כן.
אני פעם למדתי שבכל כל ההצגות שלהם, לא משנה מה האדם היה מנסה לעשות, הוא לא יכול לשנות את גורלו.
נכון.
אבל השאלה שלי, אם זה היה באופן פרטי, כאילו הוא כן יכול לשנות את המידות שלו בפילוסופיה יוונית, או גם את זה לא?
לא, מה פתאום.
זאת אומרת, הוא תקוע בדיוק כמו
שהוא תקוע. יש ספרים שמספרים כמה הם היו מושחתים. הפילוסופים היוונים, הם היו גאונים בשכל, והם היו מושחתים בחיים הפרטיים שלהם. אי אפשר אפילו לספר. מה?
מוסר, הם היו מאוד מוסרים.
הם היו אנשים מושחתים באופן מוסרי. אז אם אתה פילוסוף כזה גדול, אז מה, איך אתה מושחת כזה? תשובה?
זה מתמטיקה,
כי ככה הפילוסופיה אומרת.
מה אני יכול לעשות? ככה, באתי לעולם. מה אני יכול? ביום אני נותן שיעורים בפילוסופיה, ובלילה אני נותן מקום ליצר הרע, ככה ברא. אם אני יצר הרע נברא באדם, יש לו גם תפקיד, צריך לתת גם תפקיד ליצר הרע, לא? אפשר ככה להשביט אותו, מה תעשה עם היצר הרע? אז יש שני עולמות, יש עולם השכל, וגם עולם היצר הרע. אי אפשר לשנות את זה, מה אני אעשה? ככה ברו אותי. כן, עד היום תפיסת עולם הזאת יש לה מקום מאוד רחב בתרבויות מסוימות. זה לא קשור שאתה אדם מאוד חכם, פיקר, פרופסור, מה זה קשור עכשיו לחיים הפרטיים? לא קשור בכלל. כל אחד יעשה בחיים הפרטיים שלו מה שהוא רוצה. כל יום שני וחמישי זה סקנדל כזה בעיתון. הרי לך כי הדבר הזה הוא לפי מעלת האדם שהוא שכלי. כלומר, השינויים שנצטווה האדם לפעול בעולמו של הקדוש ברוך הוא, זה חוכמת השם. מה שאנחנו עושים שינויים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, שזה היקש ירבין את אומוס רופוס, איך אתם מעיזים, אתם מרשים לעצמכם לשנות דברים במה שהקדוש ברוך הוא ברא? מה זאת אומרת? זה הקדוש ברוך הוא ברא גם את החוכמה? מה הקדוש ברוך הוא ברא רק את האדם? ורק את הטבע? הוא ברא את החוכמה באדם. בשביל זה הוא נתן לנו תורה, שנהיה בעלי חוכמה אלוקית, להכניס חוכמה אלוקית בטבע. ואין ראוי, ועכשיו אתם מבינים למה זה קשור עכשיו ללחם? ואין ראוי שיהיה עיקר מזונות של אדם המיוחדים לו לצאת לפועל על ידי הטבע. אוי ובוי אם היינו אוכלים ישר לחם מן הטבע. מה זה היה אומר? שהמזון שלנו זה מזון בלי חוכמה. כמו לאכול חול ואבן. שום הבדל. אבל שעכשיו הלחם שמגיע לפינו צריך כל כך הרבה מלאכות מצד האדם, אז בכל לחם כמה חוכמה יש? כמה בינה יש? כמה השתדלות האדם יש? זאת אומרת, בזכות שהאדם מעורב ביצירת הלחם, אז הלחם שאנחנו אוכלים הוא לא כל כך חומרי, הוא הרבה יותר אלוקי. כי בזה שאנחנו מתערבים ביצירתו, ואנחנו לא כותפים אותו ישר מן השדה, אנחנו מכניסים בו המון חיות, המון חוכמה, המון דעת, במיוחד שמקיימים בו מצוות, הפרשת חלה, תרומות ומעשרות, והפרשת חלה, וגם ביקורים, וכו' וכו', וברכות שאנחנו מברכים. הכל זה נותן לו טעם אלוקי ללחם. ולא היה ראוי שאדם יאכל ישר לחם מן הטבע, חומר גס, גולמי. שאין הטבע מבדרגה השכלית, אומר המהר"ל. כמו שביארנו דבר זה בכמה מקומות, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה גדולה, שהוא השאיר לנו את העבודות בעשיית הלחם. פילי פלאים. ולכך ראוי שיהיה יציאת הדבר שהוא עיקר חיותו של האדם, שהוא הלחם, יציאה אל הפועל על ידי האדם שהוא שכלי ולא על ידי פעל טבעי. כלומר, האדם אוכל ממעשה אדם ולא ממעשה אדמה, ובזה הוא נבדל מן הבהמה. בזכות שהאדם צריך לעשות את הלחם, הקדוש ברוך הוא בכוונה עיכב את זה שהאדמה לא תוציא לחם. אלא, לא, את לא תוציא לחם. אני רוצה להוציא. לא, את לא תוציא לחם. את תתני לאדם לטפל בזה, כדי שהאדם יאכל אוכל ולחם, שהוא לא יהיה כל כך גשמי, וכל כך מנוטרל מחוכמה. אשרינו שאנחנו דווקא אוכלים לחם כזה, פילי פלאים, שצריך מאוד להיות ערנים לכל התהליכים שהלחם צריך לעבור עד שאנחנו נוכל לאכול אותו. זה לטובתנו. כל המצוות שאנחנו מקיימים במצוות התלויות בארץ ובברכות שאנחנו מבחים, זה לטובתנו. זה כדי שמה שיגיע לפינו יהיה מעולה, יהיה משוכלל, יהיה יותר אלוקי ולא רק טבעי. וככה בכל הדברים שאתה רואה שאדם צריך להתערב, זה לטובתו של אדם שהוא צריך להתערב. להכניס חוכמה, להכניס צלם אלוקים שבו.
אז אפשר להגיד את זה גם על בשר, למשל.
נכון, שחיטה.
כי אסור לאכול את האדם, כי אדם הוא הנפש, אבל גם כי חיות אוכלות את זה במצבו
הטבעי. בדיוק, והאדם לא, נכון. לכן אנחנו צריכים המון דברים עד שאנחנו נוכל לאכול את הבשר, המון תיקונים, כדי שזה יהיה יותר עדין, יותר משוכלל, ולא גולמי וגשמי וחומרי. הבנתם? שבוע טוב.
שבוע טוב.